Shalom. Sefer Shmot. Perek. לא צריך לקחת את זה ככה, אני רק אמרתי ששלום. ספר שמות, פרק היי, פסוק כף בית. פרק פסוק כף בית. וישוב משה אל השם ויאמר. מצאתם או לא? כולם מחכים רק לחץ. שמות, פרק ה. מצאת? נפלא. ואתה? פסוק כף בית. נפלא. וישוב משה אל השם ויאמר אדוני. שימו לב להפרש. בדרך כלל שמו של הקדוש ברוך הוא יוד כוו וכיוון שאנחנו לא מבטאים את השם הזה אנחנו אומרים השם, כאילו the name, השם שלו, כן? והיה שם משה אל השם, לא אומרים את השם. אבל אחר כך כתוב לא שם הוויה אלא שם אדנות, א' ד' נ' יוד, אדוני. מה קרה? אם הוא פונה אל השם, אז למה הוא קורא לו אדוני? שיקרא לו השם? יש כאן, כי יכול, אצל משה, התרסה. כן? שם הוויה, זה שם שכולו רחמים. זה שם כזה רך. האותיות של יוד, ההה, עבב, כל אלה אותיות שכמעט ואינן מבוטאות. כן? מיוחד הוואו, כמו שהיו אומרים אותה פעם. כן, ה. כן, זה אותיות לא נשמעות. לעומת זה, שם אדנות, אלה אותיות קשות. זה מבחינה אסוציאטיבית מתקשר למילה דין. מה? אדון. ודאי, זה אדון, זה כפשוטו, אבל האדון, יש בזה כאן כבדות, כן? כלומר, זה מכפייה כזאת. כלומר, המלך או האדון נוהג במידת הדין. אבל יש מידת הרחמים. אז הוא פונה אל מידת הרחמים וקורא לה בשם של הדין. וישוב משה אל יודקי רבקי ויאמר אדוני. יש כאן איזה ביקורת. אתם זוכרים שבפרקים מקודם משה שאל מהו שמו של הבורא, נכון? איזה שם נאמר לו? יודקי רבקי. מה המשמעות של השאלה? אחת המשמעויות שיש לשאלה זה אתה הרי מבקש ממני להוציא את ישראל ממצרים ואני צריך לדעת באיזה אופן זה יבוא לידי ביטוי. כלומר, האם הגאולה הזאת תהיה ברחמים? האם הגאולה הזאת תהיה ברחמים או בדין? ונאמר לו שהיא תהיה ברחמים בעצם. שיהיה בשם השם, לא בשם אדנות. עכשיו, אם זה יהיה ברחמים, סימן שזה יהיה קל. משה הולך לפרעה, וזה נהיה יותר קשה. בואו נראה את, 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 את המשפט. למה? מה?
למה בעצם אנחנו בברכות, בתפילה, בתפילים אליו בשם הזה?
כי אנחנו לא אומרים את שם הוויה. נכון, אנחנו מדברים על המציאות. המציאות היא ששם הוויה טרם נגלה. כן, למשל יש ביטוי במשנה שמי שהוגה את השם באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי מי שהוגה את השם באותיותיו זה סימן שהוא סבור שהשם הזה כבר בא לידי ביטוי במציאות. אז אין לו לאן לשאוף, אין לו חלק לעולם הבא, כי העולם הזה כבר מבחינתו מושלם. בסדר? בואו נראה את הנאמר כאן. וישוב משה אל השם ויאמר אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה ועצה לא יצלת את עמך. מה זה באתי לדבר בשמך? באיזה שם? שם הוויה, י' כבר כן, נכון? כלומר, אם היית שולח אותי בשם אדנות, לא היו לי טענות, כי הייתי יודע מראש שזה יהיה קשה. אבל אתה אמרת לי שזה יהיה במידת הרחמים ולא במידת הדין. אז זה לא פייר. כן, זה מה זה מהקשיים שיש כאשר אדם בא עם רעיון טוב, והוא מגיע למצב שהוא צריך לחשוב אולי על פתרון של אוגנדה. כלומר, הוא מעלה על הדעת כל מיני דברים. כלומר, זה לא משהו ציפה. הרבה פעמים אנחנו גם מרגישים את זה. אנחנו, אדם בא עם רעיון יפה, דווקא באתי בשם רעיון טוב, אז למה מערימים עליי קשיים? יש דבר כזה. ויומר השם אל משה. כן, זה כבר פרק ו', פסוק א'. אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. כלומר, א', אין לך מה לדאוג, אתה תראה שיהיה בסדר. שתיים, וכאן הייתי אומר התשובה העיקרית, זה מה שנאמר בפסוק ב'. וכאן אני מבקש את מלוא תשומת הלב. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. כלומר, אתה קראת לי בשם אחר מה שאני, אז אני אספר לך סיפורים. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. מה הוא רוצה להגיד לו?
שזה אחד.
כלומר, אתה טעית, אתה חשבת שכשאני שולח אותך זה או רחמים או דין. אם זה רחמים, זה רחמים עד הסוף, אם זה דין, זה דין עד הסוף. לא הבנת לשם מה שלחתי אותך. שלחתי אותך כדי לגלות את זה שההנהגה היא אחת. לגלות שעולמי אחד ושהנהגתי אחת. ולכן כשאני דווקא רוצה לגאול ברחמים, אני מלביש את זה בלבוש של דין, כדי שיתברר שאלוהים הוא השם. עד כאן זה ברור?
מה לא ברור? למה הוא תכף זה בדין?
כדי לגלות שעולמו אחד. לא שיש פה שני אלים, כי יכולת לחשוב שבעצם יש בעולם שתי רשויות. שתי רשויות. יש אלוה שהוא כולו רחמים, מתיקות, משהו חבל על הזמן, ואחד קשה, דורש מידת הדין, דורש לעמוד בסטנדרטים מוסריים וכדומה. יש אגב סכנה כזאת בכל אמונת ייחוד שהיא. למשל בגנוזה, בגנוזה הנוצרית. נמצאו, לפחות בראשיתה של הנצרות, כתות כאלה שדיברו על ניהול העולם על ידי שני אלים.
למשל כתות גנוסטיות?
בדיוק, מה שאמרתי, גנוסה, אם שמעת. או שהוא רע, או שיש עוד אחד מאחורי האל הרע, שבבוא הזמן יתגבר עליו. יש כאלה אפילו שאמרו, זה מאוד מעניין, כי זה מאוד מתאים לתת מודע הנוצרי, שהאל של היהודים זה דווקא הרע, ושחסר רחמים, חסד וכו'. ואז מבחינתם מופיע עוד איזה אחד, שבר. בסדר? אז לכן, מה? אגב, אני רוצה להסביר פה עוד משהו. רגע. שמתם לב שבליל הסדר אוכלים מצה ומרור, נכון? מצה למה? מה? כן, אבל מה זה מבטא במצה? זה החירות, נכון? המרור? העבדות. עכשיו, בליל הסדר, יצאנו לחירות או לא? יצאנו לחירות. אז אני, דווקא אם אני הייתי צריך לקבוע מה אוכלים, הייתי אומר ככה, שבליל הסדר יאכלו מצות, ומרור יאכלו בלילה מקודם. נכון? בליל בדיקת חמץ. בליל בדיקת חמץ יאכלו מרור, כי אז היינו במצרים משועבדים. בליל הסדר לאכול מצות. מה זה השיגעון הזה לאכול ביחד חירות ועבדות?
טעים.
חמוץ מתוק קוראים לזה. סין. כן, משהו סין.
כן. ולמה לפצל את הזיכרון?
כי זה באמת, לא, כי אנחנו כל, ראה, בחנוכה אנחנו מדליקים נרות בשביל החשמונאים, נכון? בסוכות, לא עושים את הכל ביחד, לא תוקעים בשופר בראש השנה, נכון? בסוכות.
אז זה כאילו
דיכאון, אז כל מה שהיה, אז כל דבר בתאריך שלו. למה עושים דווקא חנוכה בחנוכה? כי זה היה התאריך. אז אם רוצים לזכור את העבדות, שנזכור אותה בזמן שהיינו עבדים.
אם אתה עושה את זה ביחד, זה עוצמתי יותר.
מה העוצמה שיש בזה?
שאתה מוכיר את החירות רק אחרי שאתה...
זה גם נכון.
שהעבדות היא חלק מהבעיה.
אני מקבל. אני רק רוצה להגיד לכם איך במונחים של התקופה המיתולוגית היו אומרים את זה. כי אתם חיים אחרי התקופה המיתולוגית, ולכן קשה להבין איך דברים כאלה היו פעם נתפסים. הייתי אומר ככה, הדבר המסתבר ביותר בעיני אדם קדמון בעת העתיקה זה לומר שהיה, שיציאת מצרים היא פרי מאבק בין שני אלים. יש אל משעבד ויש אל משחרר, והאל המשחרר ניצח את האל המשעבד. ואז הייתי אומר בפשטות, יש פה שני אלוהים, אני אוכל אותם ביחד כדי שידע שהאל המשעבד הוא בעצמו האל המשחרר. בסדר? כלומר, הסכנה של פיצול בהכרה הוא מאוד גדול, במיוחד בעת העתיקה, אבל אם נחשוב עד הסוף, גם בימינו זה קיים. או? אני זוכר שפעם עיתונאי ברדיו, כתב רדיו, שאל רב אחד ברדיו, במילים אלה, מדוע אתם צריכים תמיד לערב את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? מכירים את הטענה? שאלה יפה, לא? מדוע אתם מערבים את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? טוב, ענה הרב מה שענה, זה לא משנה כעת. אבל שימו לב לה, שגם בנפש המודרנית, הפיצול של ההכרה קיים. וכי מי ברא את הטריטוריות? ומי ברא את הפוליטיקה? ברור, אז טוב. אבל אני אומר, הדבר שהוא בהכרזת המאמינים, הוא לא דבר חווייתי כל כך ברור. כן? אז קל וחומר במקדם. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, נכון, אמרתי לך שזה במידת הרחמים, לכן אני עושה את זה קשה. כדי שיתברר שהשורש של מידת הרחמים הוא בעצמו השורש של מידת הדין. זה אותו אחד. עד כאן ברור. עכשיו... סימן שעכשיו שמו לא אחד. זה מה שכתוב. הרי הפסוק הוא, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרת הגמרא במסכת פסחים, שאומר, כעת הוא אחד, אבל שמו לא. בסדר? שמו לא אחד. יש, אתה יודע, יש ביטוי מאוד יפה שאומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה. ביטוי מאוד בעייתי. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים עתיד להיות השם אחד לכולם. נכון? ככה אומרים פעמיים בכל יום באהבה? ככה רש"י מפרש את הפסוק, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. זה מאוד מעניין, כי הפסוק הזה הוא פסוק מונותאיסטי מובהק, ואיך שרש"י מפרש אותו, דווקא באופן לא מונותאיסטי. השם הוא אלוהינו, הוא עוד לא השם אחד. כלומר, בינתיים ההתגלות של ההשגחה ושל זה רק דרכנו, רק אנחנו מכירים בו. ואז מה איתם? איתם זה יבוא, בינתיים זה עוד לא, כן? כלומר, הפסוק הזה הוא עם דינמיקה היסטורית.
מה יש
לו?
מה יש כשהוא יהיה אחד?
מה יש שמו כשהוא יהיה אחד? יקראו לו יוד ה, יוד ה. היום זה יוד כו ה. וכאשר יש שמו אחד, זה יודקה, יודקה. כן? ביום ההוא, יהיה, השם אחד ושמו אחד. כי אביו מציינת את הירידה, הייתי אומר, אל הפרגמטיות. זאת נפילה מהיוד האידיאלית אל אביו הפרגמטית. לכן גם הביטוי בעברית, הווה. מה זה הווה? שבר. נכון? להוותי. נכון? יש ביטוי כזה ספרותי. נכון? מה זה? מה? אסון. כן. שבר, אסון, זה נקרא הווה. כי ההווה הוא זה שבירה של הרצף של האינסוף, של אינסוף הזמן. יש קיטוע. לכן יבוא יום שההווה הזאת תתעלה, תחזור להיות יום. זה השאלה שלו, זה בעל השאלה שלו שאני. טוב, אם כן, רבותיי היקרים, וגבירותיי היקרות, הווה נקרא בתוך הבפנוכו.
אפשר קצת לחזור אחורה? למשה,
אני אנטל את זה כדי לבקש כוס. אל תבל כוס. אני רואה, רואה קולה. יש קולה פה.
אה, יש לך.
זה מה שיש. בגניין, שמו לי פה קולה. לא, דברי, דברי, בינתיים.
כשהוא נגלה אליו, אמר לו, אני השם אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. המילה אלוקים חוזר, כמו זה
ביטים, החסד, עמידות של האבות. עכשיו,
משה רבינו, אני מניחה שהוא מבין כאילו מה שהוא אומר לו.
נו.
אז הוא יודע בעצם מה שקודם בורך אומר לו עכשיו. אז למה הוא נמצא בעמדה
הזו
של
השבתא? אתה מבין את השאלה
שלי?
הוא יודע את סוד הייחוד.
הוא יודע, אז למה בעצם הוא...
הוא לא יודע שההנהגה עניינה לגלות את הייחוד הזה. זה משהו לא יודע. טוב, אני מציע עכשיו שמתוך שקראנו את פסוק ב' אנחנו ניגש לפסוק ג'. פסוק ג', ואירה. מי מדבר שם?
השם.
השם, נכון? לא אלוהים. הוא אומר אליו, אני השם. ואירה. ואירה זה לשון עבר או עתיד?
עבר.
עבר. כן, ואירה, בלשון המקרא, פירושו נראיתי. ואירה. אל אברהם, אל יצחק, ואל יעקב, באל שדאי. זאת אומרת, עכשיו זה כבר השם הרביעי שמופיע לנו, אני לא עכשיו. השם הוויה, אלוהים, אדוני, עכשיו אל שדאי. מסבכים אותנו משהו חבל על הזמן. זה, מה? מתחילים, כן. רק ארץ, כן. עכשיו, אני עוד לא יודע מה זה אל שדאי גם. עכשיו, המשך הפסוק. מה? מה הבעיה? כתוב, ואירה אל אברהם, אל יצחק, ואל יעקב, ואל שדאי, מה קרה? בסדר, מישהו הלך, הוא קורא, מה? טוב, אני רואה שכל הזמן יש הפרעות, אני לא מצליח לגמור פסוק אחד אפילו. ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי, ושמי השם לא נודעתי להם. עכשיו, המשפט הזה לא היה עובר בבגרות בדקדוק, נכון? איך היה צריך לכתוב? ושמי השם לא... לא נודע
להם,
או לא נודע, כלומר, יש פה שתי אפשרויות. אפשר לקבל את הטוש? אפשר להגיד, ושמי השם לא נודע להם, או ושמי השם לא הודעתי להם. מה כתוב? לא זה ולא זה. אלא כתוב לא נודעתי להם, שזה בערך עברית קטן של חולה חדש, שתי חדשות באדמה.
למה? יש מילים כאלה כמו נושם באופן עצמוני. מה זה עצמוני?
זה לא בכלל לא קשור.
זה שתי משפטים למעשה.
יש
שתי משפטים.
יש
מי
השם. את קוראת את הפסוק כמו רשם. כמו רשם. צריך להבין, לא כמו רבי אברהם בן עזרא, אבל כמו רשב, זה כבר משהו, בסדר.
איך
כמו רשב? לאט לאט, היא קראה את הפסוק כמו שרשי קרא אותו, אבל צריך להבין את זה עד הסוף. אני רוצה לחזור אל הפסוק, אל התחלתו. כי בעצם מה ש... הקדוש ברוך הוא מבקש כאן ממשה, הוא רוצה להסביר לו את יציאת מצרים שהוא הולך לבצע. כנראה שמשה עוד לא מבין את המשמעות של מה שהוא הולך לעשות. אז צריך להסביר לו. אז הוא נותן לו שיעור שלם, מהי המוטיבציה של הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים. אז אני חוזר עוד פעם אל הפסוקים. ואירה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי, ושמי השם לא נודעתי להם. האם הדברים ברורים? וכולם מצרים לקרוא? כן. וירא, אל אברהם ויצחק ויעקב, ואל שדי, ושמי השם, לא ידעתי להם. עכשיו, יש... אני רוצה פה לסבך את זה קצת.
כל
הדבר
הזה
אל
שדי?
אני עוד לא יודע מה זה וירא. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. זה פסוק מסובך במיוחד. מה אומר רש"י? וירא, אני אכתוב לכם את פירושו של רש"י. וירא, אומר רש"י, אל האבות. אדיר, נכון? מה, וכי לא ידענו שאברהם, יצחק ויעקב הם אבות? שרש"י רצה להוסיף וירא אל האבות ואל שדי. סליחה, אבל אני לא הבנתי. וכי לא ידענו, אבל כתוב בפסוק, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב. כל אדם שקרא את ספר בראשית יודע שהם האבות.
כן, אבל וירא זה
האבות. נכון. וכי לא ידעתי? הרי זה כתוב בפרש. אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. שידוע שם
אברהם.
אני לא יודע אם זה לא עבר. אבל בינתיים, נגיד ככה, מה יכולתי לחשוב את מלא רש"י? יכולתי לחשוב שהוא נראה אל נוח? לא. אז אם כן, דברי רש"י לא מובנים, אלא אם כן נשתמש בעיקרון כללי אצל כל מי שלמד רש"י אי פעם. כשלומדים רש"י יש שאלה בסיסית. מה היה קשה לרש"י? כלומר, מה רש"י הרגיש שקשה בפסוק שהכריח אותו לפרש את פירושו? פשוט מאוד. המילה וערה הייתה קשה. המילה וערה היא בלתי מובנת. איך השם אומר וערה? הרי יש לנו כלל, לא יראני האדם וחי. פסוק מפורש בפרשת כי תישא, שלא יראני האדם. אז איך וירא? מה התשובה של רש"י? אל האבות. מכיוון שהם היו אבות, אז הם זכו לזה. צריך להבין מה הקשר. מדוע בגלל שהם היו אבות, אז הם יכולים להימלט מלא יראני האדם וחי. אבל כנראה שזה מה שרש"י רוצה לענות עליו. שאלה קטנה, כשהוא נראה אל האבות, הוא נראה בתור מי? בתור אל שדי, בתור שם השם, בתור אלוהים?
שדי.
תסתכלו בבקשה בספר בראשית פרק י' ח'. מה? בדיוק. נא להסתכל בבקשה בספר בראשית פרק י' ח', פסוק א'. וירא אליו השם. אז אל תספרו לי, לא יראני אדם וחי. כן? וגם לא, ושמי השם לא נודעתי להם. איך לא נודעתי להם? ועוד איך נודעתי? כתוב, וירא אליו השם. לא מובן כל הסיפור הזה, אה? פרק י' ח', פסוק א'. מבקרי המקרא חוגגים פה חבל על הזמן. טוב.
סגרו את המחלקה באוניברסיטת תל אביב.
באמת? למה?
לא,
יחזור
אותה.
מי יחזור אותה? יחזור אותה עם כל הפילוסופיה.
אה.
איך את יודעת?
שחקשר איתם? היא הרב יושב ספיר הסיפר לזה. שאלה שהם שפתקו איתם. היו כמה חוגים ביחד. היא ירד מי חוגים ביחד.
טוב. אלא מה? קודם כל צריך להבין מה זה להיות אבות. מה זה להיות אב? זה להיות אב של מישהו. הכוונה שאני כל כולי חי עבור איזשהו גורל, עבור איזשהו ייעוד, שלא יתקיים בי אלא בילדיי. כי אני האבא של. אז האבות היו כאלה שחיו בשביל מישהו אחר. שאלה, האם החיים זה ההבטחה או שזה ההגשמה. הוא כבר מאמין כמו יהושע וכלב, ולכן הוא אומר שהחיים זה ההגשמה. חיים של הבטחה זה לא חיים. האבות חיו בהבטחה, זה המשמעות של באל שדי, בתור אלוהי ההבטחות. מסקנה, האבות לא חיו. אם כן, אין פה בעיה של וירני אדם וחי. זאת אומרת,
רגע, וירא אל האבות. באל שדי, אומר רש"י אומר, הבטחתי מבטחות. כלומר, מה פירוש אל שדי, האלוה המבטיח, אבל לא המקיים? מאחר ולא קיימתי, לכן לא הייתה בעיה של וערה. הם הסכימו להיות האבות. עכשיו, למה זה מופיע דווקא בהקשר הזה? כי מה התלונה של משה? אתה לא מקיים את דבריך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה, זה פעם ראשונה? אני כבר רגיל אלפי שנים לא לקיים את דבריי. אז אתה בא בטענות, ברגע שזה מתחיל להתגשם, יש לך בעיות? עכשיו, זה לא כל כך פשוט.
איך לומדים שאין שדאי
ואין מבטיח הבטחות? תסתכל בספר בראשית, בכל המקומות שמופיע אין שדאי, תראה שם יש הבטחה. תראה שם שיש הבטחה. זה הבטחה לזרע והארץ. כל פעם, באופן עקבי. לכן רש"י אומר, הבטחתי מבטחות, ובכולם אני אמרתי, אני אל שדאי. איך
קוראים
למילה
שדאי מוליאה?
זה באמת בעיה. באמת, לא ברור. אני יכול להתחיל כמה דברים על זה, אבל זה יישמע כמו דרוש. כי שדאי הוא בדרך כלל גם נקרא בשם אדון התולדות. כלומר, מה שמביא ילדים לעולם. למה מביאים ילדים לעולם? כי הדור הזה עוד לא מצליח להגשים, אז צריך להביא את הדור הבא כדי להגשים. עכשיו, יש בכל הולדה יש מפגש בין שני דברים, בין הטבע לבין הנשמה. כן, הרי הילד, לפני שהוא נולד, היה לו גוף, הייתה לו נשמה, רק שזה לא היה מאוחד. הוא רק יוצא לעולם, נשמתו מופיע בגופו. עכשיו, אצל חכמי הקבלה, הטבע מתואר בתור מעגל. והעולם המוסרי נשמתי מתואר בתור קו. היחס בין זה לזה הוא המספר פאי, לא? שהוא בגמטריה שדאי. סומה. 314. עובדה, מה אני אעשה? זה לא אני המצאתי.
מה זה המוסר האנושי
שחוצה את הטבע? ולכן זה מספר גם לא רציונלי, כי זה לא ניתן ליישוב. אתה לא יכול לרבע את המעגל. כלומר, החיבור, הייתי אומר, הזהות של הטבע והמוסר, זה לא דבר שהולך. בעולמנו על כל פנים זה סותר אחד השני.
האבות לא נראים, אז איך עם אבות?
לא, האבות, מי אמר שהם לא נראים?
הם לא חיים,
זה לא חיים. אתה רואה אותו מבחוץ, אבל הוא לא חי. זה לא חיים. כלומר, הוא חווה את העולם העתידי. הוא חווה את העולם העתידי. לכן, אפשר לומר, אין לו הווה. לא, בדיוק העניין. משה פה הוא זה שצריך לגאול. בתור גואל הוא צריך להביא את הדבר להווה, ולכן יש לו קושי.
לא, אני
חושב,
אבל הוא ראה אותו, לא?
פתאום, לא יראה אני האדם וחי, דווקא נאמר על משה, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראה אני האדם וחי.
מה העניין של לתקן עולם במלכות שדאי? למה לא במלכות השם?
זהו, זה הכוונה, לתקן עולם במלכות שדאי, זה לתקן את הסתירה הזאת. כלומר, בין אלוהי ההבטחות לבין אלוהי הקיום. תמיד יש איזה ניתוק בעולם בין מה שעתיד להיות לבין מה שמתגשם.
אבל למה זה סתירה? הבטחה יש לה מועד לקיום. זה שההבטחה הובטחה,
יפה.
זה לא אומר שאם היא לא קוימה, אז הוא אחד שמפר הבטחות.
אשריך שאתה זוכה לשאול שאלות נפלאות. האם אתה רוצה גם לשמוע תשובה? תשובה. אנחנו רגילים לחשוב שאם הקדוש ברוך הוא מבטיח, כיוון שהוא זה שמבטיח, הוא צריך לקיים. נכון? אבל זה בדיוק ההפך. אדם שמבטיח חייב לקיים. אלוהים שמבטיח, אם הוא מקיים, זה ממש נס. אני אסביר לך למה. בגלל, לא, בגלל שהאלוהים המבטיח הוא גם הבורא. וכשהוא מבטיח, הוא מבטיח לזהות נתונה. אחר כך עובר הזמן. אני כבר לא אותה זהות שלה הובטחה. ההבטחה. ודאי שיודע זה מראש. לכן האפשרות שאני, שתתקיים ההבטחה בי, זה דבר כמעט בלתי אפשרי. אבל בכל זאת יש הבטחה, והיא חייבת להתקיים. אז איך היא תתקיים? אני אוכרח על ידי המאורעות להיות זה שראוי לקיום ההבטחה. כך שזה מאוד לא נעים שאלוהים יקיים את ההבטחות שלו. כי זה אומר שיכריחו אותי להיות אותו אחד שבשבילו ניתנה ההבטחה. וכשמכריחים אותי זה קשה. זה עובר דרך מאורעות קשים.
אין זה הבטחה טובה,
אין זה הבטחה... לא, אפילו הבטחה טובה זה קשה. הבטחה טובה זה...
לא שאתה נשאר אותה ישות שהבטיחו לה כמו... למרות שהיו גורמים מסביב
שישבו. אבל העולם משנה אותי, אני משתנה. העולם הזה הוא עולם של שינוי.
אבל ההבטחה הובטחה לזרעך,
אבל הם צריכים להוכיח שהם ישראל. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לבני ישראל... שם יקבלו משהו, הם צריכים להיות בני ישראל. זה לא מובן מאליו. מה זה הזהות? תמיד הרי יש ביקורים אפילו במדינת ישראל. מהי הזהות היהודית? כן, לאיזה סוג של זהות הובטחו ההבטחות? כן, זה בדיוק העניין. ולכן זה כל כך קשה. לכן כשמשה מגיע לזמן שבו ההבטחה צריכה להתקיים, דווקא בגלל זה יש קשיים. ברור? טוב.
לא,
בין נבואה טובה לנבואה רעה, משהו אחר. שנבואה רעה לא חייבת להתקיים. כן. טוב, עכשיו, בואו נתקדם.
הבטחה זה לא נבואה?
לא, זה לא בדיוק. הבטחה זה סוג ספציפי של נבואה. וירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב ואל שדי. עכשיו, מהו שמו האמיתי של הקדוש ברוך הוא? אל שדי או השם? כלומר, המקיים את הבטחתו. עכשיו, יוצא, והראה, אני, השם, נראיתי אל אבות, הם ידעו את השם הזה שלי, אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב ואל שדי. ושמי באמת, אבל שמי, זה השם. כלומר, מי שמקיים הבטחתו, מסקנה, לא נודעתי להם. לא נודעתי להם, כי הם לא הכירו אותי בתור מי שקיים את הבטחותיו. הם ידעו ששמי השם, אבל הם לא חוו את זה ששמי השם. כי אני, כשאני השם, אני מקיים את הבטחתי. מובן? תסתכלו ברש"י רגע.
ולמה יש פה מהם חברה של אל האבות, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב?
לא, זה רש"י, זה הפסוק.
אני יודע.
אז לא, רש"י רוצה להסביר לנו שכשהקדוש ברוך הוא אומר וירא אל אברהם, יצחק ואל יעקב, זה כדי להסביר מדוע הוא נראה. ומדוע זה היה רק באל שדי. כי הם היו אבות. בסדר?
אבל שלא נודעתי, זה לא נודעתי במישור החווייתי. כי הרי הם ידעו שההבטחה כן תקוים בעתיד הרחוק. אז הם לא חוו את זה.
נכון, אבל זה בדיוק העניין. כי לדעת מישהו זה לפגוש אותו. זה לא לדעת שהוא קיים. ולכן, ושמי השם. פסיק. תסתכלו מעל המילה השם, מה כתוב? יש שם שתי נקודות, נכון?
כן.
איך זה נקרא? זקף קטון. מה זה זקף קטון? זה פסיק. כאילו, הוא שמי השם, פסיק. מסקנה, לא נודעתי להם. נא להסתכל רגע ברש"י, מה אומר רש"י? הייתי קורא לכם את רש"י, אבל אין לי פה לפניי. זה רעיון, שמה? זה רעיון.
לא ניכר.
איך הוא אומר? לא הודעתי אל כתיב כאן, אלא לא נודעתי, לא ניכרתי להם במידה האמיתית שלי. שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי. שהרי הבטחתי ולא קיימתי. אתן ורש. כן, בבקשה. אז הם אומרים שזה אורך מאוחר, שזה הגרסה המאוחרת.
אבל זה פסוק אחד
עם שלוש שמות. כן, אז הם יגידו שהמחבר הפסוק הזה הוא כבר חי בתקופה מאוחרת שבה הדברים לא היו. כן. עכשיו, אם זה נכון מה שיוני אומר, אז כשהשם נראה אל אברהם, צריך שאברהם לא יהיה קיים. תסתכלו בבקשה עוד פעם בבראשית פרק י' ח'. מה כתוב? פסוק א', וירא פרק י"ח. נו באמת, אסתר מרזר. כן, אבל אסתר מרזר זה לקח לה זמן למצוא. וירא אליו השם. אל מי? לא כתוב אליו, כי הוא בטל, ודאי, זה הכוונה. אגב, אני רוצה להזכיר שאני לימדתי את הפרק הזה פה, ואת זה אמרתי אז. זאת ההוכחה שאני מורה גרוע, אני יודע על מה אני מלמד אתכם. טוב, שלוש משמעויות? טוב, אמרתי שש, אמרתי ששישה פירושים שונים לפגישה הזאת, שישה פירושים, אבל אני אז לימדתי רק שלושה, זה הצודק. הבאתי את הרלבג, רמב"ם, רמב"ן ורלבג, נכון? בסדר. טוב, שאלה קטנה. אמרנו שכל פעם שהקדוש ברוך הוא מבטיח הבטחה הוא נקרא אל שדי. אז איפה מצאנו הקדוש ברוך הוא מבטיח פה הבטחה לאבות? תסתכלו בבקשה בבראשית י' ז', סליחה על הטרטור, אבל אתם יודעים זה גם בריא לאצבעות לעשות קצת התאמנות. בראשית י' ז', ואני אגיד לכם מיד את הפסוק. פסוק א', ויהי אברהם בן 90 י' ז', י' ז', פסוק א', נכון, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי. נכון? זה כשהוא נותן לו את ברית המילה, ואז הוא בפסוק זין אומר לו, והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרחה אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים זרחה אחריך, ונתתי לך לזרחה אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. טוב, אז בעצם הכוונה פה בפסוק הזה לתת ברית לאברהם, ברית המילה, שמבטיחה לו את ארץ כנען. עד כאן זה ברור? בואו תשמרו רגע על זה, תסתכלו עוד פעם בשמות. שהוא נקרא? נכון. תשובה. יש הבדל בין וירא סתם לבין וירא כדי להגיד משהו. שם בפרק י' ז' זה כדי להגיד לו משהו. אז זה לא נקרא התראות על באמת. מה שאין כן בפרק י' ח', וירא אליו השם ולא נאמר בשביל מה. עכשיו, כן, בסדר, לכן לא לימדתי את זה עד שהוא לא שאל. עכשיו, תסתכלו בבקשה עוד פעם בשמות, איפה שאנחנו, פסוק ד', וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. כלומר, זה ממש תואם את מה שקראנו בבראשית י' ז'. בינתיים זה מסודר, נכון? בברית המילה הבטחתי, נקראתי אל שדי ואמרתי לו שאני אתן לו את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם. בסדר, הכל עד כאן מסודר. פסוק ה', לעומת זה, אומר, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. איזו ברית? מה הקשר בין נעקת בני ישראל לבין ואזכור את בריתי? ברית בין הבתרים. מוכרחים לומר שזה מדובר על ברית אחרת, בפרק ט"ו, בכל הכבוד, ט"ו בבראשית, תסתכלו בפסוק י' ג' ט"ו פסוק י' ג' ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחר כן יצאו ביחוש גדול וכו'. פסוק י"ח ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. עכשיו שימו לב אם כן שיש פה שתי בריתות שנחרטו עם אברהם, האחת שבה הובטחה ארץ כנען, בשנייה הובטחה הארץ אבל לא נקראת בשם ארץ כנען, ולא עוד אלא נאמר שתהיה גלות וגם משפט כלפי המעבידים, נכון? גם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. לכן פה בפסוקים האלה יוצא ששתי בריתות מוזכרות בפסוקים, האחת ברית המילה והשנייה ברית בין הבתרים, וזה נושא ללימוד בפני עצמו מדוע צריך שתי בריתות. אז בשלב הזה אני אשאיר את זה פתוח. מי שזוכר קצת דיברנו על זה כשלמדנו בראשית. עכשיו, אבל מה שלא יהיה, התוכן של הבריתות, על מה בעצם הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם, יצחק ויעקב? על מה? על הארץ, על הארץ. על מה הוא לא קראת ברית? על התורה. הוא לא קראת ברית על התורה. כלומר, אין פה תוכן דתי להתקשרות בין הקדוש ברוך הוא לאבות, יש תוכן לאומי להתקשרות הזאת. עד כאן זה ברור? כן. טוב. מה?
אתה נגעת בזה פעם שעברה.
נכון, אני... כן.
אולי בו עוד פעם, אם אפשר, אם זה לא ירוק מדי, איך החרדים, או כל מי שלא בוחר להיות פה, מצדיק את מי אותו פה?
אין פה, אז איך החרדים?
רגע, הוא שואל על שתי קבוצות אנשים, החרדים שהם פה או אלה שבוחרים לא להיות פה?
לא, לא, החרדים שבברוקלין.
ברוקלין, נו.
תראה, מי דבריך להיות פה זה אפילו אולי יותר חשוב
מדעת
עצמה.
נגיד ככה, איך הם מסתדרים? אני יכולתי לתת לך תשובה פשוטה ביותר ואפילו הייתי אומר צודקת. שאל אותם. אז זה שם. אם כי היום באינטרנט אתה יכול הכל. אבל נאמר ככה, יש להם אופן מאוד מיוחד לקרוא את המקורות האלה. ואתה יודע מה, תעשה טובה, אני לא בא לי להתפלמס עכשיו, יש לי מספיק הזדמנויות להשתלח. בשביל מה סתם כך? בסדר, הלאה. עכשיו שימו לב שכאשר משה נשלח, כלומר כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה פה כדי להסביר לו את תוכן היציאה ממצרים, הוא לא נוקט, כפי שאמרנו גם בפעם הקודמת, הוא לא נוקט בתוכן דתי להתגלות הזאת, להתקשרות הזאת.
יש שאלה, אבל אתה אומר שהתורה לא דת,
נכון?
נכון?
לא, לא, אני לא אמרתי כי זה דת. אמרתי שהתוכן של ההתקשרות הוא לאומי. כלומר, אברהם ויצחק ויעקב נבחרים ומקבלים הבטחות בעלות תוכן לאומי. גם לאברהם נאמר ואעשך לגוי גדול. ולא נאמר שנחרטת איתו ברית בעלת תוכן דתי. זה דברים ברורים. עכשיו שימו לב גם להשלכה של זה. פסוק ו. לכן אמור לבני ישראל אני השם. מה פירוש? מכיוון שאני השם והחלטתי לקיים את הבטחותיי, לכן יש לזה עכשיו השלכות. מה הן ההשלכות? והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם מזרוע נטועה ושוטים גדולים, ולקחתי אתכם מלים והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם מוציא אתכם תחת צילות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. וידבר משה כן את בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. שימו לב שהוא נשלח פה כדי לומר לבני ישראל את המוטיבציה של יציאת מצרים, שהיא לקיים את ההבטחה אל האבות, לתת לזרם את הארץ. ויש פה כל לשונות הגאולה מפורסמים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. עכשיו אני רק רוצה, כדי להחריף את השאלה, רק השנייה, להסביר את המילה לכן שמופיע בפסוק ו'. אצל חז"ל כל מקום שבו כתוב לכן משמעותו שבועה. שבועה. מה? מה זה? יש לך שאלה? כן, אז אני תגידי מה זה לכן. אם לא, אני לא אגיד. אז אני לא בסדר, אז אני לא אגיד.
אוקיי, מה זה?
מה זה מה? שבועה. שבועה, הסרמון. בסדר. אני לא יכול לדעת מה השאלה. אם לא שואלים אותי, אני לא יכול לדעת.
לא, אבל אני עשיתי ככה.
אז מה? גם אני יכול להעביר שיעור ככה, אתם יודעים? לפני כמה זמן הגיע אליי יהודי, עם כל מיני, יהודי עם, אתה אומר, כישרון רוחני מאוד גבוה, שמאוד הסתבך במשהו, לא משנה. שלחתי אותו לאיזה תלמיד חכם שאני הרגשתי שיכול לעזור לו. חזר אליי, אומר, תשמע, הלכתי למי ששלחת אותי אליו, זה היה נפלא. אמרתי לו, מה עשיתם? שתקנו כל הזמן. יש אנשים שבאמת מסוגלים לזה. דרך השתיקה, דבר הדברים. אבל אני עוד לא הגעתי למדרגה הזאת. טוב. אז לכן זה לשון שבועה. עכשיו, יש פה בעיה. אם זה לשון שבועה, אז האלוהים פה הבטיח את כל חמשת הלשונות הגאולה בלשון שבועה לאותו דור. האם הוא קיים או לא קיים? לא, את החמישית הוא לא קיים, הוא לא הביא אותם לארץ, כידוע לכם, כל הדור שיצא ממצרים מת במדבר. אבל, רגע, אבל הוא אומר, לכן אמור לבני ישראל האלה שאני שולח, והבאתי אתכם, לא את בניכם. בניגוד לאבות, שאצל האבות ההבטחה היא שלבניהם תינתן הארץ. אבל כיוון שעכשיו אני שולח אותך כדי להגיד לאלה שאני שולח אותך אליהם, שאותם אני אביא אל הארץ, ואת זה הוא לא קיים. מה הגלגול אחרי זה? זה קל מדי. אז אפשר אפשר לדעת מה זה השבועה הזאת, אם כך. יש פה איזה קושי אובייקטיבי. רצה לשאול משהו?
מה אתה אומר?
נשבעתי. לשאת ידיים, לשאת יד, הכוונה להישבע.
אבל אתה אוהב מה שאמרת קודם.
מה?
זה לא אותה
ישות.
עכשיו,
ודאי,
אם הם
סרחו,
אז זה לא אותה
ישות. צריך להביא הוכחה לזה. צריך שבתוך הטקסט משהו יורה על כך. כן, מה אתה רוצה? נשבעתי.
ההבטחה החמישית היא בעצם כן קוימה.
איך היא קוימה?
הוא פה לא הוציא אותם, ושבין זה שהם לא יפתו לבין הנביבה עצמה שהייתה על הסיני. זה באמת התחמלה. זה באותו הרגע, באותו זה...
אבל החמישית זה להביא אותם לארץ. את זה הוא לא עשה.
הילדים כן הגיעו.
הילדים, אז זה לא הם. וכתוב, הבאתי אתכם.
זה לא
אותו
דבר.
אתה לא יכול לצפות שכולם
שכולם. למה לא? אם תראה, אז שלא יישבע. שיקח אחריות על משהו. אז שלא יישבע. פה הוא נשבע. כלומר, יכול להיות הקדוש ברוך הוא לומר... אני אביא אתכם.
אה? אז
רגע. מה? לא הבנתי.
המושג, כל אחד מאיתנו נמשל נשבע לנישואים הם קצים. לא תמיד זה מתקיים.
למה? סליחה. אם מישהו נשבע הוא חייב לקיים? ודאי. אם הוא יפר את השבועה, זה בדיוק ההגדרה של הפרה.
לא אני יפרתי, זה ש...
אתה אומר אם השבועה היא דו צדדית ואחד אפר, אבל לכאורה, סליחה, מעולם לא שמענו שבני ישראל נשבעו משהו. אז לכן לכאורה, אם השבועה היא חד צדדית, אז הקדוש ברוך הוא צריך לקיים. איפה זה כתוב שאם הם יעשו טעות הוא פטור מהשבועה? יפה. אתה אומר פה משהו יפה. תסתכלו בבקשה בפסוק ח', בפסוק ז', סליחה. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוהים, זה הלשון הרביעית של גאולה, נכון? אחר כך יש המשך. וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, יש תנאי שכתוב מפורש, כדי לקיים את הלשון החמישית אתם צריכים לדעת מי הוציא אתכם ממצרים.
אז הבקשה זה שבועה
משותפת? לא, זה השבועה. השבועה כוללת בתוכה התנאיה מהצד השני, לא שהוא משביע את אותם, אבל הוא אומר, זאת אומרת, אם תדעו מי הוציא אתכם. בבקשה. למי לא נודע? לאבות. עכשיו הוא מדבר על בני ישראל. לבני ישראל זה התנאי, שהם צריכים לדעת מי המוציא אותם.
הוא לא חייב להיות נודע קודם כדי שמשוכל לדעת?
ודאי שהוא צריך להיות נודע. אז השאלה היא מתי, באיזה שלב זה קורה. כי למשל, כשישראל יוצאים ממצרים, שואלים יהודי שיצא ממצרים, באים העיתונאים, אומרים, יהודי יקר, אני רואה שאתה יוצא ממצרים. כן, מה אתה רוצה? אני רוצה רק שתענה לי על כמה שאלות. מי הוציא אותך ממצרים? מה הוא יענה? פרעה. או פרעה או משה. אבל האם השם הוציא אותי ממצרים? לא יודע, לא פגשתי אותו. לכן גם אין פלא שבהר סיני, בתעודת הזהות, כשהקדוש הוא מציג את עצמו, הוא אומר, אנוכי, אתם יודעים מי אני, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זאת אומרת, זה היה גילוי. תדע לך שמי שהוציא אותך זה היה אני.
אבל שם זה כן נודע.
כלומר, לכן הוא נודע.
משם הם מתחייבים.
מתחייבים לדעת שהוא המוציא. עכשיו, הדבר הזה הוא בכלל לא פשוט. כי זה מאוד מאוד קל לומר שהמוציא הוא לא השם. וחטא המרגלים היה ביטוי לזה שהם לא האמינו שהשם הוא המוציא. אני רוצה פה להסביר את זה בהשלכות, למשל, לתקופתנו. יש פה שאלה גדולה, מי הקים את מדינת ישראל? שאלה מאוד גדולה. יש כמה אופנים כפרניים לענות על זה. יש אופן כפרני דתי, ויש אופן כפרני חילוני. האופן הכפרני החילוני מתנסח בערך כך. חבר, מי שהקים את מדינת ישראל הוא לא אלוהים, הוא הפלמח. זה הניסוח הכפרני של הכפירה. הניסוח הדתי אומר כך. אני באמת, באמת חושב שהקדוש ברוך הוא זה שהקים את המדינה, זה הפלמח. יש לומר שזה בעצם אותו תוכן, במבטא אחר, באינטונציה אחרת, אבל בעצם מתכוונים לאותו הדבר. לכן, כלומר, זה נתון קבוע של ההכרה האנושית, וקל וחומר של ההכרה של בני ישראל. לכן פה נאמר, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, אז והבאתי אתכם אל הארץ. יש פה זה התניה. התניה זה דבר שיכול לבוא רק מצידו של הנברא ולא מצידו של הבורא. כי הכרת התודה, כן, אבל זה תנאי לא סתם, זה לא סתם תנאי, אם תקפצו שלוש פעמים או תוכלו גזר. פה מדובר על משהו אחר. מדובר על משהו שבמהותו יכול לבוא רק מצידו של הנברא ולא מצידו של הבורא. שזה הכרת הטובה. זה לא כתוב.
ולקחתי אתכם
מלאם. זה חד צדדי. הקדוש ברוך הוא לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים לקבל את התורה. כפה. הר כגיגית. זאת אומרת, יש פה כפייה. פה זה לא בהתניה. מצטער. אין פה תנאים תורניים. אבל התנאי הוא ההכרה. והדבר היחיד שאני לא יכול לתת למישהו, זה שהוא יגיד לי תודה. כן? ופה זה נקודת ההכרה של הנברא. זה מסביר לכם, יש במסכת סנהדרין סיפור על חזקיהו מלך יהודה. ודאי שמעתם על חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה היה אדם מיוחד, הוא היה מלך של יהודה. יהודה בימיו הייתה מדינה לא עצמאית. זה היה חלק מהאימפריה האשורית. כלומר, היה מנדט אשורי על ארץ יהודה. באיזשהו שלב, מכל מיני סיבות, חזקיה החליט להשתחרר מן העול האשורי. בא סנחריב, מלך אשור, עם צבא אדיר בשערי ירושלים. קרו כל מיני ניסים, בסופו של דבר סנחריב הובס, ומדינת ממלכת יהודה חזרה לעצמאותה המדינית. אומר התלמוד, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג. כלומר, אתם מבינים, המאורע הזה יכול היה להיחשב כמאורע של אחרית הימים. היינו סוף סוף מצליחים את ההיסטוריה, יכולנו לגמור את כל הסיפור. אז מדוע הוא לא נהיה משיח? אומר התלמוד, כי הוא לא רצה לומר הלל ביום העצמאות. כלומר, הוא לא אמר שירה כמו הלל, על גאולתו. עכשיו, יש פה הרבה הרבה מה לדון, מדוע הוא לא רצה לומר. אבל יש פה שאלה רצינית. למה בדבר לכאורה כל כך פעוט תלויה הפיכתו למשיח או אי הפיכתו? כי המשיח כידוע בא לפתור בעיות, נכון? מהו שורש כל הבעיות שלנו? מתי התחילו הבעיות? מתי זה התחיל? מתי זה התחיל? עם אדם הראשון, נכון? אדם הראשון, שמה? אכל מן העץ, זה חטא ראשון. חטא ראשון זה אף פעם לא כל כך חמור. מתי זה חמור? כשאדם חותך חטא שני. מה החטא השני? הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, הוא כפר בטובה. לכן התיקון יכול לבוא רק על ידי הכרת הטובה, כי זה באמת הדבר היחיד שיכול לבוא מצד הנברא. ולכן יש פה משהו חמור מאוד אצל חזקיהו מלך יהודה, שלא היה מוכן לומר הלל בעצמאותו. כלומר, אתם מבינים שכל התפקיד של הגאולה זה להביא לידי כך שהנברא יהיה מוכן להודות שהשם הוא המוציא אותו מעול בריטניה. עד כאן זה מובן?
מה הוא היה צריך להגיד?
מי?
האדם הראשון.
אני צריך להגיד, אני אכלתי. כי הביטוי... האישה, כן, זה הקבל החיות. האישה שנתת עמדי, זה היא, זה... וזה לא בסדר, אתה נתת לי אישה. למה נתת לי אישה בכלל? לא היית נותן לי את האישה הזאת, זה לא היה קורה.
זאת הטובה שהוא כפר.
כן. למה נתת לי אישה? בלי אישה הייתי מסתדר יותר טוב. יש פה בעיה. כן? טוב. אז זה עכשיו מתחיל להיות קצת יותר מובן, הנקודה הזאת. בסדר? שאלה קטנה. אם הייתם שואלים, אם כבר אנחנו בנושא, את חזקיהו מלך יהודה, אדוני המלך, תן הסבר רציונלי, מדוע אתה לא רוצה לומר הלל? הרי תדעו לכם שחזקיהו מלך יהודה לא היה סתם בן אדם. התלמוד מספר שבימיו אנשים הפסיקו לעבוד את האדמה והלכו ללמוד תורה, וכל הארץ התמלאה בקוצים, שמיר ושעית, ולמדו תורה כל היום, ושאלו בכל ממלכת יהודה מדן ועד באר שבע, שאלו ומצאו, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בכל הלכות טומאה וטהרה. טוב, אני יודע, זה ביטוי קצת קשה, בסדר, אבל אגב, זה טוב שאתה שואל. לפני שבועיים אני אמרתי, לימדתי באיזשהו מקום, אמרתי, לימדתי את הפסוק וירדוף עד דן, והוספתי בצפון. שאלו אותי שמה, איך אתה יודע שזה בצפון? טוב. כן, זה הרמה היום, זה מה ש... זה הרמה היום. אבל איפה היינו? אז אם כן, אתם מבינים, חזקיהו בן יהודה הוא לא סתם בן אדם, הוא מלך שמפנה את כל תקציבי המדינה לרשת תלמודי התורה שלו. מלך דתי מאוד. אז למה הוא לא רוצה להגיד הלל ביום העצמאות? כי זה לא מאורע מספיק דתי בשבילו. זה מאורע פוליטי. מה זה פוליטי? מה זה קשור? מה? מה? איזה קרה? לא. קרבל אל פסח. יש לי עוד סיבות לחשוב את זה. כלומר, יש לי עוד לפחות שני הסברים מדוע הוא לא רצה לומר את הלל, אבל זה ההסבר הראשון מתוך השלושה. רוצים לשמוע עוד שני הסברים?
כן.
ההסבר השני הוא ש... אתם יודעים, איך נעשה השחרור הזה? נעשה בצורה איומה. הייתה מגפה, מלאך השם, מגפה שהכתה במחנה אשור. מתו שם 185,000 חיילים של האויב. 185,000. זה מספרים בלתי נתפסים. אתם רואים, חזקיהו מלך יהודה פותח את החלון בבוקר, רואה 185,000 גופות. איזה אפקט זה עושה? מצמרר, נכון? בא הנביא, אומר לו, נו, חזקיהו, תגיד הלל. לא יכול. לא יכול. מעשי ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה.
מה?
מה גאווה? לא, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, מעשי ידיי טובים בים. הוא חומל על האויב. אז קשה לו לומר הלל, ביום העצמאות, כי יש אנשים שמתו. ממול לפחות. זה הסבר השני. אני אגיד לכם הסבר שלישי. רוצים הסבר שלישי? רוצים את ההסבר השלישי? אני רוצה להגיד לכם משהו. בימיו של חזקיהו מלך יהודה קרה אסון גדול מאוד. מלבד הנס הזה, אבל היה אסון גדול מאוד לאומה. באותם הימים, ממלכת הצפון של 10 השבטים הצפוניים, ממלכת שומרון, גלתה, נחרבה, נעקרו יהודים מבתיהם, הוגלו אל מקומות אחרים. אמר לו הנביא לחזקיהו, אתה מוכן להגיד הלל ביום העצמאות? ותשמע, אחרי הגירוש והעקירה קשה לי. אתם מבינים? שיש כמה סיבות, תמיד אפשר למצוא סיבה לא לומר הלל ביום העצמאות. כתוב, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. טוב, אז כל אחד יחפש את ההסבר שמוצא חן בעיניו. עכשיו, יש פה, בואו נחזור אם כן לטקסט. אני רוצה פה לחזור לטקסט. לכאורה, משה כאן אומר, כפי שאמרנו, טעמים לאומיים בלבד, וכאשר הוא מדבר עם פרעו, הוא נותן טעמים דתיים. אני חושב שעמדנו על זה בפעם הקודמת, נכון? עכשיו, יש פה בעיה. הרי נאמר בסנה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על הר הזה, נכון? זאת אומרת שנאמר למשה שהם יגיעו להר סיני, לקבל את התורה. אבל לא נאמר לו שזה הטעם של יציאת מצרים. אלא זה כדי לברר את שליחותו של משה. אני חושב שגם עמדנו על הנקודה הזאת, לא רוצה לחזור על זה עכשיו. פסוק ת' וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וידבר השם אל משה לאמור. מה? נכון. מה זה הם לא שמעו? לא שהם לא שמעו את המילים. זה לא נכנס לליבם.
בגלל העבודה הקשה.
כן, קוצר רוח ועבודה קשה.
אז אי אפשר להאשים אותם.
אני אמרתי שאפשר להאשים אותם?
לא, אי אפשר להאשים אותם, נגיד, שלא ידעו.
בשלב הזה ודאי שלא. בשלב הזה לא, אבל בינתיים עברו דברים. עד חטא המרגלים עברו הרבה דברים חשובים. קריאת ים סוף, מתן תורה.
אבל הם לא ידעו שהם צריכים לדעת.
לא.
לא, אחרי מעמד אף. שואל אחת
עצמת. ודאי שהם שואלים. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך כשמעני פרעה ואני ערל שפתיים. וידבר השם אל משה ולאהרון, ויצווה בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, והוציא בני ישראל מארץ מצרים. זו מה זה ואני ערל שפתיים? ערל, כן? מה השאלה? את שואלת מה זה ארצות? אין סירקוסי דו לעבר.
אני לא ביקשתי שזה יהיה גם בצרפתית. גם יש הסבר גם בהודית.
כן. עכשיו, זה כאילו סתמו לי את הפה. כלומר, אם בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמע אני פרעה? אני ארע לשפתיים כשאני בא לדבר איתו. יגיד לי, מה אתה בא אליי? הרי בני ישראל לא רוצים לשמוע אותך. כן? זה על דרך הדרוש. אבל יש פה איזה בעיה. זה נראה, כל הסיפור הזה, כל הנבואה הזאת, מתחילת פרשת וירא, זה נראה שזאת הפעם הראשונה שמשה נפגש עם הקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדעי איך קוראים לי? קוראים לי השם. את ההיכרות כבר עשינו בסטה, לא? והקדוש ברוך הוא אז אמר לו, הולך תגיד לבני ישראל ככה, תגיד לפרעה ככה. פתאום משה אומר, רגע, והם לא יאמינו לי. וגם שם משה אמר, אולי תשלח מישהו אחר, אומר לו, אל תדאג, אני שולח איתך את אהרון. ופתאום משה עוד פעם שואל, תסתכלו למשל, בפרק ז' פסוק א', ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר, את אשר אצווך. כל זה כבר התברר מקודם. עכשיו, שלא לדבר על זה שהרי אנחנו מכירים את משה מתחילת הספר או לא? ודאי שמכירים, נכון? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער האישה, ותלד בן. ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח תיבת גומה, ותחמר ריאה, נכון? למדנו את כל זה. כל הסיפור של גידולו של משה, ויש לנו איך הוא התחתן במדיין, ואיך הוא הרג את המדיין, כל זה אנחנו יודעים. פתאום, תראו, בפסוק י' ד', אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל. שם עושים לנו כבר היכרות משפחולוגיה שלמה. בכור ישראל חנוך ופלו חצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחין וצוחר, ושאול בן הכנענית, אלה משפחות שמעון, ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקט ומררי, ושני חיי לוי, 37 שנה. בני גרשון לבני ושמעי למשפחותם, ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, ושני חיי קהת, 33 שנה, ובני מררי מחלי ומושי, אלה משפחות הלוי לתולדותם, ויקח עמרם את יוכב את דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם, 37 שנה. ובני יצהר, קורח ונפק וזכרי, ובני עוזיאל, מישאל וצפן וסיפרי, ויקח אהרון את אלישבע בת עמי נדב, אחות נחשון או לאישה, ותלת לו את נדב, ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, ובני קורח, אסיר ולקנה ואבי אסף, אלה משפחות הכורחי, ואלעזר בן אהרון לקח לו ממדות פותיאל או לאישה, ותלת לו את פנחס, אלה ראשי אבות הלווים לשוחותם, הוא אהרון ומשה, אשר אמר, אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך, ויאמר משה לפני השם, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה. כן, כאילו חוזרים על הראשונה, כאילו עצרנו לרגע להגיד לכם, אגב, מי הם האנשים? יש בסרטים מודרניים עושים מסוים, נכון? פתאום ז'ום חוזרים אחורה, מספרים לך מי הבמאי ומי ה... אבל
מה זאת אומרת הם המדברים?
שדע, על מי אנחנו מדברים? מי זה משה ואהרון? כאילו שאתה לא ידעת מי הם, אז מספרים, עוצרים לרגע את הסיפור, מספרים לך את המשפחה של אברהם, של בני יעקב, ראובן, שמעון, לוי, ו... היה צריך לכתוב את זה בהתחלה, נכון? מה רצה המספר המקראי? לכאורה, הוא רוצה לספר לנו את אותו סיפור פעמיים. יש אנשים אבל יש אנשים שכל דבר, אבל כל דבר צריכים לספר פעמיים, צריכים להגיד פעמיים. טוב, יש יש איזושהי סיבה. יפה. כלומר, אותה נבואה, אותו סיפור, מקבל גוון אחר לפי כלי הקיבול. כאן זה משה לפני השליחות, כאן זה משה אחרי השליחות. אז רטרואקטיבית כל הסיפור של לידתו מקבל עכשיו משמעות אחרת. עד עכשיו לא ידענו מי הוא. וילך איש מבית לוי, ותלד בן, והנה נער בוכה, ולא יודעים מי זה בכלל. וכאן הוא משתלב בזהותו העברית. אז עכשיו צריך לדעת מי הוא. אחרי שהוא הלך לבני ישראל להגיד להם שהוא בא לקיים את הברית של אבותיהם, אז משה מתברר עכשיו כשייך לזרע אברהם, יצחק ויעקב, ולכן צריך לספר מחדש את כל הסיפור, כולל זה שהוא לא, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את שמו, ושהוא שולח איתו את אהרון, וכו' וכו'. מובן? זה ההסבר לנבואות הכפולות שיש בתנ"ך. נכון. ושם, אז עד עכשיו הוא לא בחר בזהותו, כאן הוא בוחר. זה לא ברור, כי אחרי שהוא בחר הוא ברח למדיין, והקדוש ברוך הוא שלח אותו בחזרה, והוא לא כל כך רצה, ויש לו קושיות. אתה אמרת לי שזה בשם השם, ועכשיו זה מתברר שזה קשה וכו'. כלומר, עד אז עדיין אצל משה אין השלמה עם השליחות. מכאן ואילך יש השלמה עם השליחות. בגלל שהוא קיבל את השליחות, אז עכשיו אנחנו משבצים אותו בהיסטוריה היהודית שלו, הישראלית. למה פעמיים אין אני ערל שפתיים? זה רש"י מסביר. זה רש"י מסביר. רש"י אומר שכיוון שעצרנו את הסיפור באמצע, צריך לחזור. בדיוק בנקודה. לא, זה דרכו של המספר המקראי. זאת אומרת, כיוון שזה הגיע לנקודה שבה צריך לחזור אחורה בזמן, לכן חוזרים אל הנקודה. עשיתי הסבר יותר טוב. פרק זן. שהם שווים זה כזה, שקולים זה לזה. כן, לפעמים משה ואהרון, לפעמים אהרון, כלומר, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, זה אותו אחד. כן. הוא משה שלפני הדיבור, הוא משה שאחרי הדיבור, יש כמה דרשות שנדרשו בזה. פרק ז', פסוק א', ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. כלומר, הגדרה פה משהו בלתי רגילה, נכון? בערך כלל אלוהים, כן? הוא עכשיו אלוהים למישהו, ואז יש לו נביאים שהוא שולח. אז אהרון הוא נביאך. כן, עכשיו שאלה קטנה, מה פירוש להיות נביא של מישהו? לא, להיות הפה שלו. איך אני יודע? תסתכלו בפרק, רטרואקטיבית, בפרק בפרק ב', לא, זה הפרק ד', פרק ד', פסוק ט' ז'. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. אם אנחנו משווים לפסוק הזה, אתה תהיה אלוהים לפרעה, ואהרון יהיה נביאך. משמע שנביא ופה זה אותו דבר. מה הקשר בין נביא לבין פה? המילה נביא, מאיפה זה בא? ניב, ניב שפתיים. כלומר, עניינו של הנביא זה מי שמדבר, שהדיבור האלוהי בפיו. בסדר? בניגוד להגדרה המקובלת בשפה המודרנית שמושפעת מן היוונית. ביוונית המילה מציינת נביא היא זה מי שאומר מראש מה שיהיה. כן? זה מגיד עתידות.
אבל דיבור אלוקי יש לו גם תקוח להגיד מראש מה שיהיה.
כן, אבל זה לא, נגיד, זה הובי שלו. כלומר, הדיבור האלוהי אין מטרתו, תודה. ברוכים תהיו. אין מטרתו דווקא לומר מה יהיה. הדיבור האלוהי אומר לנביא מה שרוצה. הוא רוצה להגיד בוקר טוב גברת מועלם, זה גם טוב, זה גם נבואה. מה שאין כן, לפי הגדרה האלילית, הייתי אומר, המיתולוגית, הנביא דווקא מי שאומר את העתידות. זה לא. מה? נכון, נכון. וזה בכל זאת רוח הקודש.
בשפה שנפוצה היום, אז הם רואים דבר, משהו כזה?
דבר, כן. דברן. נכון. לא, המילה דבר במקורות פירושה מנהיג. עכשיו, ידבר עמים תחתנו, לומים תחת הגב. אז אם כן, להדביר זה לראות וכדום. כן. עכשיו, אתה תדבר את כל אשר הצווקה, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה וישלח את בני ישראל מארצו. מה זאת אומרת? וישלח, כלומר, שישלח. מה? בבקשה, דבר.
הוא אומר למשה שאתה תהיה אלוהים של פרעה.
נכון, לפרעה.
הוא אומר שאתה במקום כל האלילים?
לא, 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 אנחנו צריכים להבין מהפירוש המילה אלוהים. אלוהים הכוונה מושל, מושל בו.
היום לפרעה יש אלילים.
נכון, הוא נשמע להם.
נכון, זה אמרנו שיש היררכיה, נכון, וכל ה...
ועכשיו הם מבטלים את זה.
הוא אומר לו, תשמע, במקום כל אלה שהיו לפרעה, אתה תהיה במקומם.
נכון, נכון, נכון.
כלומר, פרעה יצטרך להאמין לך בסופו של דבר.
בדיוק. ויש לזה הרבה השלכות חמורות בהמשך. אבל אם תסתכל לרגע אחד, טוב ששאלת, בפרק י"ח פסוק א', וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. יש פה כפילות בפסוק. את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, אנחנו יודעים מה זה, שזה הוציא השם את ישראל ממצרים. אז אשלה קורא את זה כך, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ בספר שני לוחות הברית, אומר ככה: וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה. כלומר, שמשה נהיה אלוהים. ומה נעשה מישראל? עמו. שהוא עשה את משה לאלוהים ואת ישראל עשה אותם לעמו. מתי זה קרה? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז זה הפירוש של השלה. בדיוק, בקשר לפסוק הזה. יפה. אז בעצם הוא במקום כל האלים. עכשיו יש פה בעיה, כי היחס שפרעה עשוי לפתח כלפי משה הוא יחס של אלוהות, וזה מסביר מדוע נוצרה במצרים, זה אנחנו נראה בהמשך, נוצרה במצרים מפלגה מצרית המעריצה את משה, המעריצה את משה. גם האיש משה, מה? לא, אז גם האיש משה, האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. וזה מסביר את אותו יחס של אותה קבוצה מצרית שיצאה ממצרים, לא בגלל שהיא רצתה את ארץ ישראל, אלא בגלל שהיא נמשכה אחרי הדמות המיסטית של משה, אולי המיתית אפילו של משה, מן גור. ואז אנחנו נראה איזה השלכות יש לזה בהמשך. משהו דומה, כן?
איך אתה מדבר על אלוהים למשה? ומה הוא עושה
עם המשפט הזה כדי להגיד שזה משה הוא אלוהים? הוא עשה אלוהים למשה. מה הוא עשה לו? הוא עשה אלוהים למשה. כן, בסדר? עכשיו, אני חוזר לפרק ז', פסוק ג'. ואני אקשה את לפרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. טוב, למה? מה אכפת לו? למה להקשות את לב פרעה? אפשר להבין את זה כמו שהרמב״ם מבין. מה זה להקשה את לב פרעה? אני אבטל ממנו את הבחירה החופשית. כלומר, מה? הרמב״ם. הרמב״ם, רבינו משה בן מימון, אומר, מה זה הקשה את לב פרעה? אני אגרום לו לא לרצות. כלומר, יעשה פה מעשה, הייתי אומר, ברוטלי מאוד, של נטילת חופש הבחירה מן האדם. הוא לא יכול לבחור יותר. והמטרה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי. כלומר, הוא הופך להיות מריונטה, איזה מין בובה. זה ההסבר של הרמב״ם. בסדר, יש הצדקות לזה. לא אמרתי שאין הצדקות מוסריות לזה. זה עונש לפרעה על מה שהוא עשה עד עכשיו וכו'. אבל זה ההסבר של הרמב״ם. אתה לא יכול להגיד שזה לא ההסבר של הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר את זה מפורש. אני נוטה יותר לפירוש של רבי עובדיה ספורנו, מאיטליה, במאה ה-16 או 17. מה? לא, איטליה, זה מחר, נכון? היום? היום? וואלה? וואלה? כן, כן, צורפת. איך? שאלתי, צורפת הקטע ברזיל, ברזיל.
זה ברזיל שיסיד, היה כתנופית.
כן? כן. לומר לך את האמת, אני פשוט לא ידעתי את זה בכלל. מישהו אמר לי את זה היום בדרך, אמרתי לעצמי, באיזה שיעור אני אצליח לתקוע את זה היום? אז עכשיו בואו נחזור למה שאומר רבי עובדיה ספורנו. הוא אומר דבר בדיוק הפוך. הוא אומר, אני אקשה את לב פרעה כדי להציל את הבחירה החופשית של פרעה. תארו לעצמכם אדם שעושים לו את מכת דם, צפרדע, על המקום הוא נכנע. צריך משהו שיחזיק לו את הראש, שהוא יהיה מספיק חזק כדי לברר את הדבר באופן אינטלקטואלי עד הסוף. כן. באותה מידה, באדם שקוראים להפיע מסלוק, או רואה את
הדרך שלו, אז זה קולות.
נכון. נכון, נכון. אותה שאלה, נכון. לכן צריך פתרון. כמו הפתרון עבור פרעה, אני אקשה את לב פרעה כדי שיישאר חופשי. כן.
למה צריך את כל התהליך הקשה הזה?
כן. נכון.
למה צריך את כל העשר מכות?
נכון.
נכון.
בדיוק. אתה שואל בדיוק את השאלה שרציתי שמישהו ישאל, ואתה התנדבת לעשות את זה, ובזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.